שלום וברכה, אנחנו פרשת בו. ליצנות מיוחדת במינה, זה ליצנות האידיאולוגית. היא לא מנסה להצחיק בכלל, ליצנות כזו, אבל באידיאולוגיה שהיא אוחזת, היא בעצם עושה צחוק מהכל. זו הייתה הדרך של פרעו, שהוא יכול להיות הרבי, האידי של הניהיליזם הפוסט-מודרני. אנחנו רואים כבר בתחילת המפגש עם פרעו, שחזל מתייחסים למידות שלו. כתוב, היה קומל חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, רש"י שאומר, עשה את עצמו כאילו לא ידע. עושה את עצמו. זאת אומרת, פרעו הוא לא מעוניין להכיר באמיתות היסטוריות שמחייבות אותו. לכן הוא עושה למאורעות, דה קונסטרוקציה, כלומר הוא בעצם מקעקע אותם מראש. הוא ככה הוא יכול להיות משוחרר בעצם מהכרת הטוב, מהתיישרות מול כל אמת, יכול לעשות ככל העולה על רוחו. יוסף אמנם מציל את מצרים מרעב, וגם הוא הגדיל מאוד את הכלכלה של מצרים, השאיר אותה כשהוא היה משנה למלך, אבל עכשיו נוח יותר לפרעו להתעלם, להתכחש. עכשיו, הטענה הראשונה שאנחנו שומעים מפרעה היא לא מחפשת בכלל שיהיה בינה ובין המציאות איזשהו קשר. כלומר, למה? למה היא לא מחפשת? בגלל שהיא בעצמה, היא יוצרת את המציאות המדומה. כמו שכתוב, אבא נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקראין המלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו. ועלה מן הארץ. עם ישראל מעולם לא העלה בדעתו להצטרף למלחמה עם אויבי מצרים. זו טענה לא נכונה, כן? יש פה חשדנות לא מבוססת וגם שקרנות במסווה של דאגה, נכון? שזה מקדם את האופורטוניזם של פרעה, אופורטוניזם כזה אינטרסנטי לטובת התוכנית שיעבוד שלו המרושעת. חז"ל אמרו במדרש רבה, היום אשר לא ידע את יוסף, למחר הוא עתיד לומר, לא ידעתי את השם. כלומר, חז"ל כבר מזהים את השלב הבא בכפירה של פרעה באופן גרעיני. כלומר, כבר בתוך הליצנות הראשונית הם מזהים את לאן זה הולך, ובאמת ככה היה כשבאו משה ואהרון בפעם הראשונה אל פרעה, ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, ואת ישראל לא אשלח. כלומר, פרעה אומר לו משה ואהרון, אמונה בהשם זה אמונה שלכם. זה השקפת העולם שלכם, הנרטיב שלכם. לי יש נרטיב אחר. אני לא מרגיש צורך ממשי בכלל להקשיב לכם או להתייחס להשם שאתם מדברים עליו. ההסתכלות על העולם היא מזווית אישית בלבד. ואני, הזווית שלכם היא לא מחייבת אותי. אני דוגל במוסר יחסי, ברלטיביזם. אני חושב, דוגל בזה שאין אמת מוחלטת. האמת היא תלוית מקום, זמן, אדם, תרבות והקשר. ההשקפה הזאת של פרעה זה ליצנות חמורה, זה ליצנות אידיאולוגית. היא מתבצרת בקטנות שלה מאחורי מנגנוני הגנה של טענות שכליות, והיא לא מסוגלת בכלל לקבל שום תוכחה. עכשיו, עוד דבר שאנחנו נפגשים איתו זה הציניות של פרעה, שהיא נגזרת של הליצנות האידיאולוגית שלו. הוא מוסיף קושי בעבודה לבני ישראל, ולא מספק להם עוד תבן, אבל כששוטרי העם הם באים אליו להתלונן, לבקש, מה אומר להם? נרפים אתם, נרפים. ולכן אתם אומרים, לך נעבדה את השם. לך, סליחה, נסבכה להשם. כלומר, הוא מגיב, איך הוא מגיב? בביטול. לדברי הזולת, הוא בסגנון כזה מזלזל, שמרוקן מראש את המשקל של הטענה של השני, לא משנה כמה היא תהיה אמיתית וכנה, יש לו מין כזאת דרך מתנשאת, פוגעת. זה, אתם יודעים שציניות זה, היא מתבטאת בחוסר אמון כללי, ביחס לדברים של הזולת, לכנות שלו, למניע שלו, יש איזה מין פיקפוק כזה, בכנות, במוסר, במוסריות של הדברים, בנטיות התיאורות של הנגות של השני. זה המקום של הציניות. זה החשדנות הצינית הזאת, המלגלגת של אדם, היא לרוב מעידה על איזשהו ריקבון פנימי. כן? שיש לו כזה חוסר אמון באנשים, בחיים. אבל אצל פרעה זה דרך החיים, זה דרך חיים בחירית. הוא ליצן במסווה של אדם רציני. הוא נותן לזולת תחושה שהוא ממש לא בסדר, הזולת. ממש אתה לא בסדר, אבל בפנים הוא מתפוצץ מצחוק. חז"ל אמרו, כל ליצנות אסורה מלבד ליצנות על עבודה זרה. למה כל ליצנות אסורה? בגלל שליצנות היא קוברת את הדעה השנייה בכלל בלי צורך להתייחס אליה. להקשיב לה בכלל, פשוט קוברת אותה. וזה נשק מאוד חריף ליצנות. ולכן רק ביחס לעבודה זרה ולדעות משובשות שהן דומות לעבודה זרה, אז דעות חמורות כאלה משובשות, רק בהקשר הזה מותר לעשות ליצנות, להשתמש בזה. אבל פרעה זה הדרך חיים שלו. אז עכשיו כתוב בספר יחזקאל על פרעה, מלך מצרים התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, האומר, לי יאורי ואני עשיתיני. כלומר, פרעה ככה אומר על עצמו, כן? אז הנני אליך, פרעה, מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, האומר, לי יאורי ואני עשיתיני. איך פרעה הגיע למסקנה שהוא עשה את עצמו? כן, זה אני עשיתיני, הכוונה, אני עשיתי את עצמי. איך הגעת למסקנה הזאת? זה הליצנות הכי הכי גדולה, כמו הפוסט-מודרניזם של היום, שהאדם הוא נעשה למגדיר של הזהות של עצמו, מבחינה לאומית, מבחינה דתית, מבחינה מינית. זה ליצנות חמורה. כלומר, במקום ללמוד בענווה, מה הסדרים האלוהים של המציאות, אז האדם בעצמו הוא קובע אותם. זה גאווה משולבת עם טיפשות ומעורבת עם כפירה. יש פה נקבץ של מידות לא טובות בהגדרה העצמית הזאת. אז פרעה, שהוא מגדיר את עצמו, אם הוא כבר מגדיר את עצמו, אז עשה את עצמו לא פחות מאשר אלוה. אתם מבינים? כבר אז נלך על הטופ, נכון? למרות שהוא הראשון שיודע שהוא לא באמת כזה. ולכן הוא לא היה מתפנה לנקביו ליד אחרים, כי זה נראה כמו איזשהו חיסרון, נכון? אז זה חיסרון ניכר, זה לא מתאים להגדרה העצמית שלו. ככל שההגדרה העצמית היא יותר מלאכותית, היא יותר מסבכת את החיים. אז חז"ל דרשו את זה, שויאמר השם אל משה, אשכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. אז חז"ל אומרים, למה היה יוצא המימה? הולך ליאור. לפי שהיה אותו רשע, משתבח ואומר שהוא אלוה, ואינו יוצא לנקבה, לפיכך היה יוצא המימה. כלומר, בבוקר, שלא יראו אותו, לא ירגישו בו בני אדם, שהוא מת בקלון. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שבשעה שהוא נצרח, תפוס אותו. שמה. זה וכולי. שמה הוא דיבר איתו על מכת דם וכולי. אז הרמח"ל, אגב, בספר משיאת ישרים, מתייחס אל המידות האלה, אל הציניות, אל הליצנות, בתור מפסידי מידת הזהירות. הוא אומר ככה, קיני השחוק הוא מאבד את לב האדם, עד שכבר אין הדעת והדעה מושלת בו. הוא עושה צחוק מהכל, והרי הוא כשיקור או שוטה, אשר אי אפשר לתת להם מורמה או להניגם, כי אינם מקבלים הנהגה. הוא דוחה כל תוכחה, כמו מגן משוח בשמן, כל חצי יורים עליו, הוא ממשיך אותו הלאה. אז האופן היחידי שאפשר לדבר עם לץ, ציני ומתנשא כל כך כמו פרעה, זה רק ביסורים. לכן אמר, כמו שאמר שלמה המלך בחוכמתו, נכון הוא ללצים, שפטים, ומעלומות לגב כסילים. כלומר, רק בדרך הזאת הם יכולים להתיישר. אתה כבר לא יכול לדבר עם האדם הזה, הוא מתלוצץ על כל דבר. ובאמת אנחנו רואים שמצרים יוקטה מכה אחר מכה, שלבסוף ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדה וכל מצרים, והייתה צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. כל מצרים, כל בית, יש שם בחור מת וכו'. ומה קורה? והם בעצמם באו לעם ישראל ואמרו להם, קומו, צאו מתוך מצרים, ולכו תעבדו את השם כדבריכם וכו'. הם בעצמם דחפו אותם אחרי כל היסורים האלה. אבל כל זה בא מהליצנות האידיאולוגית הזאת, שהיא קלקול מידותי גדול מאוד. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. שורות טובות.